כואב לי עליהם. אני רק נזכר בספר, והנשם שלי בורחת.
זה פרשה שהעוצמה הרגשית שלה היא לא פחותה מפרשת הילדים. הייתה התימנית רואה בזה כאילו רוצים למחוק את המורשת התרבותית שלנו ואת האיכויות שלנו.
יש שם אוצר אדיר. הספרים האלה היו בני קרוב לאלף שנה. הם לא לקחו בחשבון שיש צד שהוא הבעלים. הזלזול היה נוראי. לא רק בגלל שלקחו, אלא גם בגלל שמסתכלים עליך כאילו מה אתה רוצה.
אצל תימנים, ספר זה היה משהו בעל ערך אדיר. כריכת עור, סגירה מכופתרת כזאת. זאת אומרת, לספר היה משמעות אדירה של קדושה גם.
אף עדה אחרת בעולם היהודי לא שימרה את המנהגים ואת התפילות ואת ההלכות במשך 2000 שנה. זה היה רק בתימן, וזה נכתב בספרים האלה.
אני זוכר את תהליך העלייה מאז שהחלט שאנחנו עולים ארצה ועד שהגענו לארץ.
מאיר היה בן 5 כשעזב את צנעה עם משפחתו, שציפתה בהתרגשות להגיע לארץ ישראל.
קודם כל הדבר היה הכי חשוב לקחת את ספרי הקודש. אני זוכר כילד את המבצע הזה של לארוז את כל הספרים שלנו בצורה כזאת שהיא לא ייפגעו. הזמנו עם נגר מיוחד שבנה ארגזים, ארגזים גדולים, וזה היה הדבר הראשון שדאגנו לו לקראת העלייה.
סבו של מאיר, הרב אמרם קורח, היה רבה הראשי של יהדות תימן. נצר למשפחת רבנים מפוארת, שאגרה כתבי יד וספרי קודש רבים במשך הדורות.
אני עוד זוכר שכל הזמן סבא היה אומר, אני לא רואה את המסעית, איפה המסעית? איפה הספרים? זאת אומרת, היה כל הזמן מודאג מה קורה עם הספרים שלו. מדובר במאות ספרים, אם לא אלפים, מדורי דורות.
כבר לפי מבט חטוף אתה בא למסקנה שזהו עם הספר. מאות ספרים, סידורים, גמרות, ספרי שירים. אך עולים על כולם ספרי התורה, אלה שנעזו בזהירות רבה מאוד בארגזים מיוחדים ואותרו בקישוטים נהדרים. את אלה נסעו מאות קילומטרים ושמרו עליהם בכל מסיר.
כשהגענו למטוס כדי להמריא, אמרו את הספרים אי אפשר לקחת איתכם. אתם צריכים להשאיר אותם פה, והם יבואו בדרך הים. תשמחו על הסוכנות, כולנו פה יהודים, היו גם השתמשו במינוח הזה וברמת השכנוע הזה.
בלית ברירה נאלץ הרב כוח להשאיר את ארגזי הספרים במחסני הרכוש בעדן, כפי שעשו שאר העולים. באותו הזמן, דצמבר 1949, הגיע לביקור בעדן יצחק בן צבי, מי שהיה אז ראש המכון לחקר קהילות ישראל במזרח התיכון. לאחר שסקר את תכולת מחסני הרכוש של העולים, הוא כתב ביומן המסע שלו. פתחתי 2-3 ארגזים ומצאתי על הרוב דברים שבדפוס וגם כתבי יד רגילים. אולם קרוב לוודאי שבין הספרים האלה נמצאים כתבי יד בעלי ערך. כל החפצים האלה יובאו לידי מחלקת העלייה של הסוכנות, ויש צורך לרכז אותם במקום אחד קודם שיוחזרו לבעליהם. המטרה היא לבדוק היטב אם יש בהם חומר בעל ערך שאפשר יהיה לרכוש אותו.
ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו מה קרה לספרים האלה בעקבות המברק וההתלהבות האדירה של יצחק בן צבי. אנחנו יודעים מפי חוקרים של יצחק בן צבי הייתה חולשה אחת, יודאיקה.
הספר הזה אבי קנה אותו מישהו ב-40 ריאל. 40 ריאל זה המון כסף. אפשר לקנות 3 בתים.
בסידור המשפחתי שנכתב לפני יותר מ-100 שנה, נהג אביו של אברהם לציין בשולי הדפים אירועים חשובים, למשל את יום הולדתו של אברהם לפני 88 שנים.
נולד הפרח הטוב, הדום אל עשר הטוב, גן השם ייתן לו הטוב ואותו לא יחטוב, אברהם בן סעיד חביב, יום ג' 1932.
כשהגיע אברהם עם משפחתו לעדן, הוא סירב להיפרד מהסידור הזה ומספר תורה נוסף שהיה יקר לליבו במיוחד.
ואז הודיעו לנו, אמרו, בעוד שבוע אנחנו טסים לארץ ישראל, אתם לא צריכים לקחת לא זהב, לא כסף, לא זה, לא תכשיטים, לא שום דבר, כי אם תקחו, המטוס ייפול. חלק האמינו, אבל מי שהיה לו ספקות לא רצה לוותר על זה, שיפול מטוס שניפול יחד. אני עם הספר תורה שלי מוכן למות, אבל לא לעזוב את זה. והספר תורה הזה ביד שלי, הגענו לשדה תעופה בלוד. ירדנו, שטחנו, נשגנו לתרספה וזה וזה. בא מישהו, אתה יודע לקרוא בספר הזה? אמרתי לו, כן, פתחתי את הספר, קראתי לו את האדם. אני מסתובב, באתי לי עם המדמין, אומר, אמא יאללה, בוא, איפה ספר תורה? אמרה, מישהו לקח אותה, אין מי לדבר, נקרא,
זמן רב התאבלו אברהם ובני משפחתו על הספר העתיק שעבד. כשנה לאחר מכן, מזהה אברהם בחלון ראווה בתל אביב, את עתיק בן 800 השנה, שבעבר נשמר בתוכו ספר התורה המשפחתי.
קראתי את עתיק. נכנסתי, אני אומר, אדוני, אתה מוכר? הוא מסתכל עליו, יאללה, יאללה, חייל, תצא חוסה. אמרתי, אבל אני רוצה לקנות, זה מסחן בעיניי, רוצה לקנות את ה... לא אמרתי לו שזה שלי. הוא אומר, יש לך 5,000 דולר.
לא שאלת אותו מאיפה הספר הזה, זה של המשפחה שלי?
אני אשאל אותו, אמרתי לו, אני צריך לקנות, לא שאלתי, לא אמרתי לו, כמה אני פחדתי שיגידו שזה שלי, יבוא יקרא אותי למשטרה, יעשרו אותי.
אברהם, והוא לא סתם אומר פחדנו, כי הוא הבין בחושים שלו שאם נגנב ספר תורה, והוא נמכר עכשיו אצל סוחר פרטי, יותר טוב שהוא ישתוף. בתקופה הזאת, מי ש... צייץ לכיוון לא נכון, לא התפרנס, גבה ברעב.
זה מה שכתב על כל ספר, אמרם
כל. גם סבו של מאיר התעקש לעלות איתו למטוס 5 ספרים שהיו יקרים לליבו במיוחד. הוא לא תיאר לעצמו שאת שאר הספרים שהרס בארגזים הוא לא יזכה לראות שוב לעולם.
הגענו ארצה. באיזשהו שלב רצינו לדעת מה קורה עם הספרים שלנו. עוד לא היה לנו שום חשדות לשום דבר. ואז הם היו אומרים לה, הלוך ושוב, תבואו פה, עוד לא הגיע, כן הגיע, לא הגיע.
ובאמת יצאה אונייה בשם לוצ'ה, אספה את הקונטיינרים האלה והגיעה לארץ.
עם הגעתה של האונייה לוצ'ה לישראל ביוני 1950, נבדקו ומוינו הספרים בידי גורמים שונים, ביניהם גם הספרייה הלאומית.
נא לשחרר את 3 הארגזים של הספרים וכתבי היד, ולהעבירם לבית הספרים הלאומי בירושלים.
לאחר שהגיעו הספרים למחסני הסוכנות, החלו להצטבר תלונות של עולים על אובדן חפציהם.
השבוע ביקרתי במחסן ביפו, וראיתי ערימות של חפצים וספרים בערבוביה. סופר לי כי אנשי משרד הדתות אוספים את ספרי הקודש החשובים ובעלי הערך, גם כאשר שם הבעלים רשום עליהם, ומעבירים אותם מן המקום.
תלונות נוספות מגיעות מעולים שפונים למשטרה ומבקשים לקבל את רכושם בחזרה.
קיבלתי 4 ארגזים שלמים ו10 ארגזים שבורים רכים ו10 ספרי תורה גנובים בתכשיטים נהדרים. הזעקתי המשטרה ועמדתי עורכי דינים, ובסוף קיבלתי מן הסוכנות 4,000 לירות להשתיק אותי.
גם משפחת קורח לא מצליחה לאתר את 10 הארגזים עמוסי הספרים שהשאירה בעדן.
באיזשהו שלב הם אמרו, הספרים הגיעו, החסנו אותם והם נשרפו.
ביולי 1952 פורצת שריפה במחסני הסוכנות. הבשורה הקשה מגיעה אל המשפחות שעדיין לא הצליחו לקבל את ספריהם.
בלילה המחסן נשרף. כל התכולה שלו. עד עכשיו אני לא מאמינה לזה.
הם מיד הגיבו באבל. הם התפלשו בחול, זבחו, קראו את הבגדים, כמו מנהג אבל אמיתי כשמודים למישהו שבן משפחה שלו נהרג.
סבא של יסמין, שהיה סוחר עמיד בתימן, לא הצליח להתאושש משריפת הספרים.
לנו ברור שהספרים לא נשרפו, כי אבא ראה את הספר בחנות יודאיקה בירושלים.
תראי, הדבר הכי מזעזע שאתה פוגש מדי פעם בספרים האלה, זה בלונדון. זה הספר הזה שלנו.
כשמאיר מזהה את אחד מספריו השרופים של סבו, קם לתחייה במוזיאון הבריטי בלונדון, הוא מתחיל להבין שהשריפה הייתה רק תירוץ.
ויש לאנשים אולי תחושה שפה נעשה מעשה טוב לעם ישראל. הצלנו את התרבות הזאת, הצלנו את האוצרות האלה. הפוטרופסות הזאת, הפטרוניות הזאת, הזלזול הזה, זה פטרוניות וזלזול.
גם אביה של יסמין זיהה את ספר התורה המשפחתי בחנות יהודאיקה בירושלים.
המוכר ממש פיאר את הספר וכמה הוא עתיק וכמה הוא... ואבא אומר לו, אני יודע, זה של אבא שלי, זה של המשפחה של אבא. זה ספר שעובר אצלנו דורות במשפחה. ופתאום הוא לקח את הספר, והוא אומר לו, זה לא רלוונטי, הספר לא למחירה. וראיתי את אבא שלי עומד שם ומסתכל כזה בחוסר אונים, והוא לא ידע איך להגיב ואיך לאכול את הסיטואציה. וזה עצוב.
זה רימונים שהיו על ספר תורה של סבא.
לאחר שמאיר מזהה ספרים רבים של סבו אצל סוחר ספרים בירושלים, הוא מחליט לפנות אל פנחס ספיר, שהיה אז ראש הסוכנות היהודית, ומוזמן לפגישה.
נכנסתי, התיישבתי, ואז התחיל האיש הזה בצעקות נוראיות. אתם לא מתביישים אחרי מה שעשינו בשבילכם? ואז קמתי ויצאתי.
פרשת הספרים הגנובים מדממת כבר 70 שנה. בחודשים האחרונים היו שני דיונים בכנסת שעסקו ברכוש הגנוב במסגרת הוועדה המיוחדת שהקימה נורית קורן.
גנבה לכאורה בחסות המדינה.
בוועדה נאספו עדויות רבות וקורן דרשה לפתוח בחקירה מעמיקה בנושא. בעקבות פיזור הכנסת הופסקה פעילות הוועדה והמשפחות שוב חסרות אונים.
עשו דברים איומים. לא רק למשפחה, לא רק לעדה, לעם היהודי. בזה שהשמידו לו 2,000 שנות יהודאיקה.
שיודו בזה, זה הכל. יודו שעשינו את זה. אז יהיה לנו כאן.
בפרק הבא.
ישראליות הייתה ללא ספק אשכנזית.
התרבות הולכת ונעלמת. שמה שהתימנים שמרו 2,000 שנה, נעלם ב-70 שנה, אגב, ב...
ישראליות הייתה ללא ספק אשכנזית.
התרבות הולכת ונעלמת. שמה שהתימנים שמרו 2,000 שנה, נעלם ב-70 שנה, אגב.
זה נאמר במפורש. המטרה שלנו היא להרחיק מהם את הערביות.
באמת, התרבות.